טוב, בוקר טוב. אנחנו עצרנו באמצע פרק זין ויחוד יסודי התורה. אנחנו בהלכה עבר. עד לפה ראינו בעיקר את המהות של הנבואה והתיאור שלה אצל שאר הנביאים, אצל כל הנביאים הרגילים. ומפה הרמב"ם עובר לנבואת משה. כל הדברים שאמרנו הם דרך הנבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה רבנו ורבן של כל הנביאים. ומה הפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים, עכשיו הוא מונה את ארבעת ההבדלים שראינו אצלנו, שהוא בעצם כבר הדגיש אותם, את המציאות של ארבעת הדברים האלה אצל שאר הנביאים, עכשיו הוא מדגיש שהם דווקא אצלם ואצל משה אין את זה. אז כל הנביאים בחלום או במראה הוא משה רבנו, והוא ער ועומד, שנאמר הוא יבוא משה לא אל מועד לדבר איתו וישמע את הכל. שזה תיאור שתוך כדי, כשהוא מגיע הוא שומע, הוא לא נופלת עליו שום תרדמת. כל הנביאים על ידי מלאך, לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. כן, זה תלוי וקשור לזה שהם לא משיגים על ידי מלאך, זה שהם לא דבוקים בשכל לחלוטין, אלא אז זה בעצם גורם שהם יכולים להשיג שפע מהשכל רק על ידי הדמיון. ממילא כל הנבואות שלהם תמיד במשל וחידה. ומשה רבנו לא על ידי מלאך, שנאמר פה אל פה אדבר בו באופן ישיר, ונאמר ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. באופן ישיר, הכוונה, כמו שהסברנו, משה רבנו לחלוטין התעלה למדרגת המלאכים, התאחד עם השכל הפועל, מדרגת 90, ומילא, והדמיון אצלו לא היה, הנבואות לא היו דרך דמיון, ומילא הם גם לא היו פחותות ממדרגת המלאכים בעצמם, שמשיגים את השם. שלא על ידי מלאך, אלא הוא בעצמו התאחד עם מדרגת המלאך, כן. כמו שהשכל הפועל מקבל, ולא על ידי המלאך, השכל הפועל, שהוא המלאך שמעלת האדם, הנביאים מתערבים במעלתו. כן, ככה היה נראה מפי הקדמה שלנו, שהרמב"ם מסביר את ההבדל הזה, את העניין הזה. אז משה רבנו לא על ידי מלאך, שנאמר פה פה אדבר בו, ונאמר ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, ונאמר תמונת השם יביט. כן, והרמב"ם מסביר, תמונת השם פה זה לא הכוונה תמונה של דמיון, אלא כלומר שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו, בלא חידה ומשל. כן, הוא שהתורה מעידה עליו, הוא מראה ולא בחידות. זה לא דומה למראה של החלום והמראה שיש לכל הנביאים, אלא הכוונה שההשגה היא ברורה כמו שבעינינו ברור לנו מה שאנחנו רואים, בצורה מדויקת ומוגדרת. כך המסר מגיע למשה רבנו, מדויק ומוגדר כמו תמונה, ולא זו סתם, תמונת השם יביט, פנים אל פנים, פה אל פה, בלי שום אמצעים. כן, וזה הוא מראה ולא בחידות, שאינו מתנבא בחידה, אלא במראה שרואה הדבר על בוריו. כן, ושוב אני מדגיש, זה לא הדמיון אצלו, אלא הבירור של הדבר כמו מראה העיניים. כן, כמו שהוא הסביר קודם, הם רואים משל ומקבלים פתרון. מיד יחקק בליבו פתרון המשל ומראה הנבואה ואדם משהו, ולפעמים מקבלים רק משל. אבל אין דבר כזה שהם מקבלים מסר ברור בלי משל אצל כל שאר הנביאים. בעצם אצל הנבואה, איך שהיא מצויה ויכולה להימצא באופן טבעי אצל האדם, שהוא לעולם יהיה קשור, כל עוד הוא בגוף, הוא קשור לגוף וחושיו ומגבלותיו. חוץ ממשה רבנו, שהוא המדרגה הניסית שנתעלה מזה. הרמב"ם מתאר את זה עוד מעט, גם כן שוב, כמו שהוא תאר בהקדמות, גם כאן במשך הפרק. כן, זה קשור גם כן, כל הדברים האלה עוד פעם קשורים לפרשת השבוע שלנו. שם נאמר הפה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות. וגם זה שמשה לא שב לו הלוך, כמו שנראה בהמשך. כל הנביאים, אז ראינו כבר שני הבדלים. ההבדל, האם זה בחלום הלילה ובמראה, או בעירנות, אצל משה. ההבדל השני, האם זה על ידי מלאך, או באופן ישיר, על ידי אמצעי או באופן ישיר. עכשיו אנחנו ממשיכים להבדל השלישי. כל הנביאים יראים ונבלים ותמוגגים, ומשה רבנו אינו כן. הוא שהכתוב אומר, כאשר ידבר איש אל רעהו. כן, שהמשל פה הוא כמו שאין אדם נבל לשמוע דברי חברו, כך היה כוח בדעתו של משה רבנו להבין דברי הנבואה, והוא עומד על עומדו שלם. כל הנביאים, כן, זה גם כן נובע ממעלתו, כמו שהסברנו, שהוא בעצם לחלוטין שלט בכל כוחות גופו ולא נמשך אחריהם במאומה. באופן עקרוני הנבואה היא שפע של שכל, היא שפע של, יש גם מושג, דיברנו על זה, יש מושג גם של שמיעת קול, קול נברא, אבל זה לא הדרך הרגילה של הנבואה הטבעית, זה יצירה אלוקית, ניסית. הדרך הרגילה של הנבואה זה התעלות של הבן אדם והתקדשות והתרכזות בחוכמה וקבלה של שפע מהעולם הרוחני שהוא דבק בו. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, זה ההבדל הרביעי. ומשה רבנו אינו כן, אלא כל זמן שחפוץ רוח הקודש לובשתו ונבואה שורה עליו, אינו צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה, ופה הוא מסביר למה, שהוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת. לפיכך מתנבא בכל עת, שנאמר עמדו ואשמעה מה יצווה השם לכם. המלאכים הם כל הזמן רק יודעים את השם, וכל הזמן שופע להם שפע של דעת השם לפי מדרגתם. וכך משה, שזכה לחלוטין להתעלות מכל ענייני צורכי הגוף, אז הוא עומד כמלאכי השרת. תראו, מתקדש כמלאכים, נראה את הלשון שלו בהלכה הבאה. ובזה הבטיחו האל, שנאמר, לך אמור להם שובו לכם לא עליכם, ואתה פה עמוד עמדי. כן, זאת אומרת, אחרי מתן תורה, כל ישראל, אחרי שנתעלו גם הם למדרגה מסוימת של נבואה, אז הם שווים לאוהליהם, ומשה נשאר במדרגתו, ואתה פה עמוד עמדי. הלמדת, מסביר הרמב״ם, שכל הנביאים, כשהנבואה מסתלקת, חוזרים לאוהלם. מה זה לחזור לאוהלם? שהוא צורכי הגוף כולם, כשאר העם. לפיכך, אינם פורשים מנשותיהם. הם לא התעלו מעל כל צורכי הגוף, ומשה רבנו לא חזר לאוהלו הראשון. לפיכך פרש מן האישה לעולם ומכל הדומה לה וכל ענייני צורכי הגוף כולן, ונפשרה דעתו בצור העולמים ולא נסתלק עוד מעליו לעולם, וקרן אור פנה ונתקדש כמלאכים. זה ההתעלות של משה רבנו, שהוא כמו שהזכרנו דבק לחלוטין במעלת המלאכים. ו כמה פעמים התורה קוראת לו, כן, אתה תהיה לו אל אלוהים, אהרון אחיך יהיה נביאך. אהרון מתנבא דרך מדרגת משה, והוא רבן של כל הנביאים כולם, ושפשוט התעלה מכל ענייני העולם הזה, ומזה נגזר בעצם שכל ארבעת ההבדלים, שהוא מזומן תמיד ומקבל את שפע הנבואה באופן מתמין, במשל שלו בתחילת המורה, אצלו הלילה שב ליום, אור הברק, הברקים של הנבואה, של החוכמה שיש לאדם רגיל רק פה ושם בקושי, כולי ואולי לרגע, של משה רבנו הם מתמידים, וזה מדרגה שהיא על אנושית. פשטות, 40 יום ו-40 לילה שלא אכל, זה היה משהו ניסי. כן, נכון, גם הקרן אור פניו, הוא מדבר פה על על קרן אור פניו כפשוטו, שפניו העירו בפשטות, וזה משהו ניסי. משה רבנו זה משהו ניסי, כן? כל עניינו, כל הבחירה, דקדקנו בהלכות עבודה זרה. אברהם אבינו נולד ופרסם את האמונה, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא עשה אותו ויצר אותו, כמדרגה אחת עליונה שזה שייתן תורה נצחית לישראל. תורה אלוקית נצחית שלא יכולה להיות לו שינוי, שכל מצוותיה עומדות לעד עולמי עולמים. וזה היסוד השביעי שלנו, שהוא, כן, ההבנה שעצם המדרגה העליונה הזאת, הניסית הזאת של נבואת משה, היא זו שבעצם הופכת את נותנת את התוקף לתורה, ורק היא מאפשרת לתת תורה אלוקית נצחית שתתאים לכל הדורות. טוב, פה עכשיו הרמב״ם עובר מהנבואה הטבעית, כן, בהלכה הבאה, מהנבואה הטבעית, גם כן להבין יותר את הנבואות של השליחות. וזה, כן, הרמב״ם אומר, הנביא, אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו, עד שידע מה שלא היה יודע מאותן הדברים הגדולים, זה הנבואה הטבעית, ואפשר גם כן ששולח לעם מעמי הארץ או לאנשי עיר או ממלכה לבונן אותם ולהודיע מה יעשו או למנוע אותם ממעשים הרעים שבידיהם, זה גם כן אפשרי. וכמובן אצל כל הנביאים זה לא יהיה משהו, איזו הדרכה נצחית, אלא הוראת שעה מקומית. אנחנו נראה את זה בהמשך בהקדמת המשנה ובפרקים הבאים פה, שהוראת שעה זה יכול להיות אפילו לעבור על דברי תורה, אבל רק לשעה. ועוד איזה ענף של הדרכות אלוקיות מקומיות, זמניות, שבעצם מביאים ליישום התורה בהדרכה האלוקית, בתורה השלמה ביותר בכל דור ודור, גם בהתאם, כן, ביחד עם האפשרות הזאת של הוראת השעה, זה דבר שניתן גם למלך וגם לסנהדרין. על כל פנים, פה לא מדובר פה על שליחות, אבל לא נתינת תורה. וכשמשרחים אותו, נותנים לו אות ומופת, כדי שידעו העם שהאל שלחו באמת. כן, אנחנו נראה בהמשך, הרמב"ם ייכנס יותר בפירוט, על איך בדיוק התורה הרי מצווה להאמין, מצווה לשמוע לנביא, אבל יש גדרים, מתי, איך סומכים. אות ומופת, הרמב״ם יגיד בהמשך, שזה לא חייב להיות שינוי טבע. נביא לא חייב להוכיח את נבואתו על ידי שינוי טבע, אלא בעיקר הדרך הרגילה היא זה שהוא יודיע את העתידות בדברים טובים או בדברי הרשות, ושכל דבריהם, דבריו יתקיימו בצורה מדויקת, שלא תיפול מהם שערה. וזה אחרי התנאי שהוא גם אומר כאן, אנחנו נראה עוד רגע שהוא צריך להיות ראוי לזה, זה התנאי הבסיסי. בעצם אדם צריך להיות מוחזק לנבואה על ידי שהוא ראוי לה מצד חוכמתו ומידותיו ומעלתו, יחד עם זה שהוא יודיע את העתידות והתקיימו דבריו. אבל, וגם יכול להיות על ידי אות, אבל לא בהכרח אות, זה רק רציתי להעיר פה, אנחנו נראה את הדברים יותר בפירוט, בהקדמת המשנה, וזה נסתכל עליך בפרקים הבאים. כן, ולא כל העושה אות ומופת, מאמינים אותו שהוא נביא. למה? כי אות ומופת זה לא, זה יכול להיות גם אחיזת עיניים. כן, הרמב"ם עוד מעט אומר, אפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא, וזה האות, יש לו דברים בגבו. כן, ו... הרמב"ם אומר, אי אפשר, אנחנו נראה בפרק הבא, מאמין על פי האותות יש בליבו דופי, שאפשר שיעשה עוד בלת וקישור. מופת זה ראייה גרועה. אפילו אם הוא ממש נראה בעיניך שהוא משנה מנהגו של עולם, הרמב"ם אומר, זו ראייה לא טובה. לא מספקת. ועבור לעשות, השם אומר שגם... יש גם נביאי שקר, שלמה שהשם מעמיד אותם בשביל לנסות אותנו. אז זהו, למה הם עושים מופתים? זה ברור שיש בזה רמה מסוימת של ברור, כן? אנחנו נראה, בואו נסיים את הדברים של הרמב״ם, הוא אומר, יש... אה? יש אחיזת עיניים, כשפים זה אחיזת עיניים. אז נכון, קשה מאוד, אבל אפשר. תלך תלמד מהקוסמים היום, לומדים את זה, אתה כל... אז תראה, אתה לא תאמין כמה דברים אפשר לאחוז את העיניים. מה אתה אומר? בסדר, אז יש מדרגות, אבל גם רמב"ם כותב באותם הלכות עבודה זרה בסוף שהכל שקרים. אז אתה צריך ליישב שיש חילוקים בין האוחז את העיניים למחשף, האוחז את העיניים היותר רציני. כן, קיצור, צריך לרדת שם להגדרות המדויקות, אבל לכל פנים, מה שהרמב"ם כותב כאן, שעוד זה לא ראיה גמורה. ברור שזה רמה מסוימת של בירור. אמרנו שהנביא, יכול להיות שהוא משתמש גם בזה, ולאו דווקא בזה, להודעת העתידות, אם הוא צודק פעם אחר פעם, והוא ראוי לנבואה, זה מספיק על פי תורה, אפילו שזה לא ראיה גמורה שהוא נביא. למה אנחנו מאמינים לו ומצווים להאמין לו? בגלל המצווה. בואו נראה את הדברים של הרמב"ם. ולא כל העושה אותו מופת מאמינים אותו שהוא נביא, אלא אדם שהיינו יודעים אותו מתחילתו שהוא ראוי לנבואה בחוכמתו ומעשיו שנתעלה בהן על כל בני גילו, והיה מהלך בדרכי הנבואה וקדושתה ופרישותה, ואחר כך בא ועשה אותו מופת ואמר שי לשלחו, אז מצווה לשמוע ממנו שלמר אליו תשמעון. כן, זה באמת מצוות עושה של תורה שצריך לשמוע ממנו ולשמוע את ההוראות שעה שלו ולשמוע את ההדרכות שלו בענייני הרשות, תצאו עשו מלחמה, תצאו עשו ככה, כל הדברים האלה שנביא אומר, מצווה לשמוע ממנו וחובה, אבל התנאי הוא שהוא יוחזק כנביא, שהוא נתעלה על כל בני גילו. הרמב״ם מדריך ככה למייסה וגרת אמן את אותם השואלים, כל בני דורו, כל בני אדם בדורו, ואתה רואה שהוא באמת אישיות מרוממת מעם. כן, לא חייבים לעשות פה איזה מד רבנים. אתה רואה שהוא אישיות שראויה לנבואה. אתה רואה את הרב הנזיר, אתה רואה אנשים, הוא לא זכה לנבואה. אבל אתה רואה אנשים שמלאים, הרבה אנשים יכולים להיות... עונים להגדרות האלו שהרמב״ם מתאר, אבל זה התנאי הבסיסי. הרמב״ם אומר לאנשי תימן ששאלו אותו על כמה הוא שם נביאי שקר, והוא אומר להם, אותו אידיוט, לא יכול להיות שהוא נביא, הוא לא, אין לו, מה סתם נראה לכם שזה כל טיפש יכול לקום בלילה ולקום נביא, ללכת לישון בלילה ולקום נביא ולגאול את ישראל? אם אתם רואים שהוא לא מבין בחוכמות לפי השטויות שהוא אומר, ואין לו, והוא כולו מקולקל המידות וזה, אין ספק שהוא בדי. וככה זה אבן יסוד. קראנו את הדברים של הרמב״ם בהלכות מלכים, שהוא נגד משיחי השקר, אותם דברים החריפים. אם נביא, וזה קשור למה שנראה בהקדמה על המשנה, אם נביא בא ובא לסתור את דברי התורה ולהחליף את התורה, אין ספק שהוא בדי, שהוא שקרן. וצריך לקיצור, אומר, המבחן הראשוני שצריך לבחון, קודם כל אדם שמגיע, וזה מה שעם ישראל סבל ממנו הרבה, דרך הדורות, שבתאי צבי וכל מיני אחרים, שסבלו מזה דורי דורות, אם היו נאמנים להדרכות של הרמב״ם פה, כל גדולי ישראל, אז הם היו פוסלים את כולם, ולא טועים בזה. היה בן אדם עם כוחות מרשימים וזה, אבל אם הוא עובר על מצוות התורה, אז הוא נביא שקר וזהו, וצריך להרוג אותו. זה מה שהרמב"ם מלמד אותנו, וגם אותו הוא היה משוגע גדול, ביחד עם זה שהוא היה לו גם חוכמה מופלאה וזהו. כנראה היה לו תקופות שקורה עליו, לא מבין גדול בדברים שלו, אבל הוא היה התקופות שכנראה היה חולה בנפילה, איך שקוראים לזה, הוא היה חלק מהזמן ממש בשפל, חלק מהזמן באיזשהו אקסטאזה גדולה וזה, ונשכו אחריו. קיצור, לא משנה, אם היו הולכים על זה, עם ההדרכות של הרמב״ם, שאדם צריך להיות ראוי בחוכמתו ומעשיו, וקדוש ופרוש, שנתעלה על כל בני גילו, ועל גבי זה צריך להודיע את העתידות בצורה מדויקת, ולולא זה הוא לא נביא, והוא נביא שקר ומצווה להורגו. המורכבות שיש כאן והדקות שיש כאן בנושא הזה, שכל נביא שטוען נבואה, חייבים לדעת בדיוק מתי מצווה להאמין לו, כי מתי שאין מצווה להאמין לו, מצווה להרוג אותו. וחייבים ללכת בדיוק בהגדרה המדויקת, ושוב, הנושא של זה המדויק, כמו הרמב״ם אומר את זה בקצרה, הרמב״ם מעריך בזה יותר בפרק י' בהמשך, ת' י', בבחינה של הנביא ובהקדמת המשנה. כן, ובמקום שהוא מכשול שמקלקל את התורה וכופר בתורה, אז הוא בכלל למין עם האפיקורסים שמורידים ואין מעלים, גם בלא עד ולא דיין. וגם כן, אם יש לך מכשול כזה, כמו שהוא מתאר את ישוע הנוצרי בהלכות מלאכים, יש לך כזה מכשול שבא לאבד את התורה ולהחליף אותה וזה, זה אפילו בלי בית דין, אותו הרגו בבית דין, מסרו אותו לרומאים והרגו אותו, אבל דנו אותו בבית דין לפני כן. אבל אפילו בלי זה היה מצווה להורגו. כן, אומר הרמב״ם, ואפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא. וזה האות, יש לו דברים בגו. אף על פי כן מצווה לשמוע לו, כן, אחרי שהוא הוחזק נביא, כשהוא ראוי לנבואה, ועשה אות ומופת, התורה מצווה לשמוע לו. וזה מה שהוא אומר, אף על פי שבעצם מצד השכנוע האובייקטיבי, הוא לא שכנע אותנו, אבל צריך מצווה לשמוע לו. והואיל ואדם גדול הוא וחכם הוא והואיל לנבואה, מעמידין אותו על חזקתו, שבכך נצטווינו. זה היסוד, גם העיקרים שהזכרתי בספר העיקרים, כשהוא מדבר על החלפת התורה, אז הוא אומר, כל היסוד של אימות נבואת נביא, זה, הוא מאוד מאוד מדגיש את הנקודה הזאת שהוא יהיה חכם וראוי לנבואה, אדם גדול, חכם, ראוי לנבואה, זה המבחן הראשון. וככה הוא שולל גם כן את הדתות האחרות, שנופלות כבר במבחן הזה, המשוגע של, של המוסלמים וישו. ואחרי זה, על גבי זה הוא אומר, יש כמה... מה רמת האותות והמופתים, ואתם לרמת הבן אדם נמדד את רמת נבואתו, וגם רמת האותות והמופתים, כמה היא התגלתה, כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בלגלות את דברו, ומילא, כל עוד לא יעמוד, אמר ספר העיקרים, גילוי, שכינה, אותות, מופתים, יותר ממשה רבנו, וכל האותות והמופתים שעשה לעיני כל ישראל, במשך כל 40 שנה, וכל יציאת מצרים, שאין לו אח ורע, בהיסטוריה האנושית, כל עוד לא יעמוד יותר מזה, אז, לא, אז התורה הזאת קיימת. תיאורטית, אם יהיה יותר, זה יהיה, ככה אמר ספר העיקרים, אז זה יתחלף. הרמב"ם אומר, לא, התורה מעידה שהיא נצחית לעולמי עולמים, וזה כל הרעיון של נבואת משה, ולא יכול להיות יותר מזה, כמו שאמרנו. כל פנים, יש פה, רק עשיתי לציין את הדמיון, שהביסוס של הנבואה תלוי ברמת האימות, אצל כל נביא ותלוי במדרגת הבן אדם. זה הנקודה שרציתי להגיד שגם שניהם מדגישים. אצל הרמב״ם אין יותר מנבואת משה, שהייתה היא בעצמה נס מעבר לאפשרות האנושית. כן, והרמב״ם מסביר שאנחנו מצווים לשמוע לו אף על פי שזה לא בטוח שזה אמת, כמו שנצטווינו לחתוך הדין על פי שני עדים, עדים קשרים, ואף על פי שאפשר שיהודו בשקר. הרי אחרי כל הדרישות והחקירות, אנחנו חותכים את הדין על פי שני עדים, וייתכן שיש בו שקר. ואף על פי כן, כן, הועיל והם קשרים אצלנו, מעמידים אותו על כשרותן. ובדברים האלו, כיוצא בהם נאמר, נסתרות להשם אלוקנו, ונגנות לנו ולבננו, וגומר, ונאמר, כי האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב, אנחנו רואים רק לעיניים, ועל פי זה, התורה קבעה לנו כללי התנהלות בדין ובמציאות בהתאם בדרך שאפשר ליישם אותם. אף על פי שלא מדובר, שזה לא עובדת, שהדברים האלה לא אמת מוחלטת, האמת המוחלטת השם יראה לעיניים. לנו יש צורת התנהלות שאנחנו צריכים לסמוך על שני עדים, שזה הסתברות מאוד גבוהה של צדק, וככה גם נביא שמספיקה הסתברות הזאת, והרמב"ם מדגיש אף על פי שזה לא ודאי. בעצם הסיבה שאנחנו מקשיבים לעדים ולנביא זה כיוון שמשה אמר כך והתורה אמרה כך והיא התאמתה לנו באמת באופן ודאי. עכשיו מגיעים לפרק הבא, אני רוצה שנראה אותו גם כן עכשיו.
כי בעצם עד כאן השלמנו את הדברים של הרמב״ם המקבילים ליסודות שלנו, השישי והשביעי, יסוד הנבואה ויסוד נבואת משה. אבל הסברנו כבר שהרעיון של נבואת משה והסיבה שהוא יסוד, כי זה בסיס לזה למציאות תורה מן השמיים, תורתנו שלא תשתנה, וזה שהיא לא תשתנה. זה היסוד היותר גדול לתורה מן השמיים, זה ההבנה באיזה מדרגת נבואה קיבלנו את התורה הזאת, כן? בהמשך לזה, הרמב״ם מסביר בפרק הבא, מה שזה בעצם המשך הדברים שהתחלנו לקרוא עכשיו, איזה מדרגת אימות שונה במהות הייתה בנבואת משה, שאצלה הבירור הוא ברור וודאי, לעומת נבואות שאר הנביאים שבעצם הן לא מבוררות. ומילא אנחנו סומכים על התורה כדי לדחות את הנביא או בשביל לקבל אותו. זה, הדברים האלה בעצם הרבה יותר מתאימים, והמקום שלהם זה בהקדמה למשנה, בפסקה ב', ששם מדובר על הנביאים השונים ויחס נבואה והלכה. אבל כיוון ששם הרמב״ם אומר את הדברים שבפרק שמיני רק ברמז, וכיוון שזה גם כן ממש מיסודי התורה, יסודי הקיום של תורת משה, אז במובן מסוים המשך ליסוד שלנו, ליסוד השביעי, שהבסיס של מדרגת נבואת משה זה הבסיס של מדרגת נבואת משה, הבסיס של התורה זה מדרגת נבואת משה, וגם מדרגת האימות של נבואת משה. השאלה אם יש לנו זמן בכלל להיכנס לזה כרגע, אני מבין שלא. אז טוב, בעזרת השם, אנחנו נראה את זה בשלמות בפעם הבאה, נראה לי. בעזרת השם, טוב, כל טוב.